אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי בעל הסולם, הקדמה לספר הזוהר, אות סמכתת בעמוד 451. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, kab.co.il, שם תוכלו גם למצוא את ההקדמה וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור תשאלנה כאן. עמוד 451 בכתבי בעל הסולם, הקדמה לספר הזוהר, אות סמכתת.
בהקדמה הזאת בעל הסולם מבאר לנו הרבה שאלות. ששואל שם כשאלות, כחקירות, ומביא לנו צורה כללית של המבנה המציאות שבו אנחנו קיימים. המבנה הזה הוא מחלק לעולמות, לפרצופים, לספירות, שזה העטיפה, זאת אומרת, מקום איפה שנמצאת הנשמה, והנשמה היא תוצאה מהמבנה הזה, מהתפתחות העולמות, שאחר כך היא מתפתחת מהנקודה הפנימית שמתוך העולמות. בוא נגיד כך, כמו שבעולם שלנו, יש לנו קודם מתפתח הדומם, אחר כך צומח, כבר על פני כדור הארץ אין צומח אחר, אחר כך חי, ואחר כך האדם, אז באותה צורה התפתחה המערכת, זאת אומרת, הקודמת לזה, מערכת הרוחנית, ואחרי שהיא התפתחה, אז יש התאמה בין מערכת העולמות עם כל המערכות ומערכת הנשמה שנמצאת בתוך העולמות, שעולמות זה חיצוניות, הנשמה זה פנימיות. ישנה רק נשמה אחת, אמנם שאנחנו לא מרגישים אותה, זה צריכים להשיג, במידה שאנחנו מתחברים בינינו, אנחנו נכנסים לתוך המערכת הזאת ומתחילים להרגיש אותה, אבל בינתיים אנחנו כביכול מנותקים ממנה. ומערכת העולמות היא מתחלקת לפנימיות וחיצוניות. פנימיות העולמות זה מערכות עולם אינסוף, עולם אדם קדמון, עולם האצילות, וחיצוניות העולמות זה עולמות בריאה יצרה עשייה, ביה. כולל העולם הזה, כדרגה האחרונה, התחתונה של כל העולמות. ונשמה שנמצאת בתוך העולמות, היא אמנם שכולה נמצאת בשבירה, אבל היא גם כן מתחלקת גם לפני השבירה, גם אחר השבירה, זאת אומרת גם לצורך הקלקול, גם לצורך התיקון, היא כוללת שני חלקים, גם פנימיות וחיצוניות. פנימיות הנשמות זה נקרא ישר כל ישראל, אותם החלקים שמשתוקקים להגיע לדבקות בבורא. חלקים האלו הם במשך כל הדורות מאדם, זאת אומרת לפני 5770 ומשהו שנה, שגילה פעם ראשונה השתוקקות לזה וגילה את המערכת נשמה ועולמות, ועד היום אנשים שהם משתוקקים לזה, מאברהם היו 20 דורות עד אברהם, אברהם ליקט כבר את האנשים שמעוניינים להשגת הבורא לקבוצה, קרא אותה ישר כל ישראל, וכך הבדיל אותם מאחרים שיוכלו להתחיל ביניהם לעבוד באבטר כמוך ולהסיק בזה לפי השתוות הצורה את המערכת העליונה. וכך מאז הקבוצה הזאת עברה שבירה, עברה גלות, והיום הקבוצה הזאת וכל מי שמצטרף, מצטרף אליה מיום ליום, היא מתעצבת יותר ויותר כדי לתקן את עצמה. וכאן בעל הסולם מסביר לנו באיזה צורה צריך לבוא התיקון, גם תיקון של הקבוצה הזאת, וגם תיקון של העולם, זאת אומרת של כל האנושות. ודיברנו ש סך הכל גם עם ישראל, אותם שמשתוקקים לבורא, הם מתחלקים לשני חצאים, גלגלת עיניים ואחב, פה פנימיות וחיצוניות. גם האנושות מתחלקת לפנימיות וחיצוניות, וכולם מסודרים, אנחנו יכולים לחלק גם כל פרט לפנימיות וחיצוניות, כפרט וכלל שווים. אז גם בעולמות, גם בנשמה, ובנשמות שהם נשברו, כשנשברה הנשמה הכללית, אז נשמות חלקיות, בכל חלק וחלק, בכל פרט ופרט, ישנם אותם הכללים. וכך זה מתקיים. אז זה מדובר על מערכת העולמות, ומערכת הנשמה שמחולקים לפנימיות וחיצוניות ונמצאים זה כנגד זה, והאור העליון פועל ביניהם כדי להתאים ביניהם מערכת העולמות ונשמה, או נשמות בינתיים אנחנו צריכים לדבר. אז האור העליון הזה בפעולה שלו, בהפעלה שלו עלינו, גם כן מתחלק לפנימיות וחיצוניות. כי אם יש לנו כבר חלוקה כזאת בכלים, שהם כלפי הבורא, כלפי האור, כלפי המערכת העליונה, כך מחולקים, אז החלוקה הזאת היא פועלת בכל אבחן. אז חיצוניות העולמות נקראת אומות העולם, פנימיות העולמות נקראת ישראל, לפי הכיוון יש ארכאל. גם ישראל מחולקים לפנימיות וחיצוניות, גם אומות העולם מחולקים לפנימיות וחיצוניות. גם כל עולם ועולם, כל פרצוף ופרצוף שבמערכת הכללית שבה קיימות הנשמות, עד שהן מתחברות לנשמה אחת, גם כן כל המערכת הזאת ההפעלה שמשפיעה ומובילה את הנשמות, גם כן המערכת הזאת היא גם כן מחלקת לפנימיות, מחולקת גם כן לפנימיות וחיצוניות. פנימיות העולמות בדרך כלל אנחנו קוראים כלים דהשפעה, גלגלת העיניים, חיצוניות העולמות נקרא אחאב. נו, ונמשיך עוד סמכתת.
ובהמבואר מובן היטב כי גם התורה יש בה פנימיות והיצוניות כמו כללות העולם כולו, ולפיכך גם העוסק בתורה יש לו אלו בית המדרגות, ובהיותו מגביר תרהתו בפנימיות התורה וסודותיה, נמצא גורם בשיעור הזה שמעלת פנימיות העולם שהם ישראל תעלה מעלה מעלה על היצניות העולם, שהם אומות העולם. וכל האומות יודו ויקירו בשבהם של ישראל עליהם, עד שיקוים הכתוב, ולקחום עמים והביאום אל מקומם, והתנהלום בית ישראל על אדמת השם. וכמו כן הכתוב, כה אמר השם אלוקים, הנה אשא אל גויים ידי, ואל עמים ערים ניסי, והביאו בנייך בהוצן ובנותייך על כתף תינסנה.
וכל זה תלוי בלעדיף פנימיות על חיצוניות. שני חלקים האלה חייבים להיות, שני חלקים, גם בתורה, גם בפעולות, גם בכל דבר, גם בכוונה, גם ברצון, גם במה שלא יהיה. ותמיד אנחנו צריכים להבדיל מה כאן יותר פנימי ומה כאן יותר חיצון, ולהעדיף זה על זה. על ידי זה אדם מכוון את עצמו למטרה הנכונה ומתקדם. אין יותר לעשות לנו, אלא בכל רגע בקיומנו להעדיף פנימיות על חיצוניות. לברר מה זה פנימיות ומה זה חיצוניות, ולהעדיף זה על זה. האדם הוא כמו דיפול, זאת אומרת יש נו פלוס ומינוס, כן, יש כזה כמו איזה, איך להגיד, דו-קוטבי זה לא אומר כלום, איזה מין נקניק כזה קטן, כן, כמו מצפן נגיד, כן, יותר נכון, יותר יפה להגיד. ואני מעדיף תמיד שיהיה מכוון אצלי הרוחניות יותר מגשמיות, משהו יותר קרוב להשפעה, לפנימיות החברה, לפנימיות העולם, לפנימיות העסק שלי, כל הדברים שהם יותר פנימיים, שיהיו תמיד למעלה, על פני דברים חיצוניים. זה... כך, בעצם זה הבירור בכל רגע ורגע. אין יותר. מה?
אנטולי בלרוס שואל, למה נשמות מתחלקות לחלקים פנימיים וחיצוניים, ומה מחשבת הבריאה בחלוקה הזאת?
גם מחשבת הבריאה, איך היא יכולה להתקיים אם לא יהיה לנו בחירה להעדיף פנימיות על חיצוניות ואנחנו נקיים אותה? מחשבת הבריאה זה להיטיב לנבריו, להביא את האדם לדרגת הבורא שיהיה עצמאי ויהיה כמו בורא. אז כבר שני דברים האלה הם הפוכים זה מזה. איך הוא יכול להיות עצמאי וכמו בורא? לכן יש כאן סתירה פנימית, ולכן אנחנו מגיעים למצב שהעסק שלנו הוא תמיד באמונה למעלה מהדעת, בהשפעה למעלה מקבלה, וכך אנחנו מתקדמים. ולכן פנימיות על חיצוניות, אם אנחנו לא נעדיף על איך אנחנו בוחרים, חיצוניות זה קרובה לאגו שלנו, זה החיים שלנו. אני רוצה רצון לקבל, שיהיה מלא, שיהיה טוב, להרגיש בו נוח וטוב, הכל רגוע, הכל יפה, זה החיצוניות. פנימיות זה השפעה, זה דאגה לזולת, דבקות בחברה, דבקות ברב, דבקות לכיוון, לבורא דרכם. זה הכיוון. אם אני לא מעדיף זה על זה, איך אני אבחר, אבנה את עצמי, אני לא, זאת העבודה שלנו. בלי זה אני לא יוכל לתת לעצמי שום צורה. האדם עושה צורה מעצמו. זאת אומרת, בזה שהוא רוצה לעשות כך, ודאי שהוא מזמין המאור מחזיר למוטב. על זה בדרך כלל אנחנו לא מדברים, כי זה ברור, מובן מעליו, שאם אני משתוקע כזה, אני כבר מפעיל מאור וכו'. אבל בלי השתוקקות של האדם, אין עצמאות ואין השגת הבורא, כי אין כלי. כן.
אבל אם חס ושלום להפך,
זאת אומרת שלא מקיים את הבחירה הזאת לעלות פנימיות על חיצוניות,
שהאדם מישראל משפיל מעלת פנימיות התורה וסודותיה הדנה בדרכי נשמותינו ומדרגותיהן וכן בחלק השכל וטעמי מצווה כלפי מעלת חיצוניות התורה הדנה בהלק המעשה בלבד.
זאת אומרת שגם כן צריכים אותה. אף אחד לא פוסל את הפעולות מעשיות, מה שעושה קהל הדתי. אלה, זה חיצוניות וזה פנימיות. זה לא בזלזול, אלה בהתאמה נכונה בין זה לזה.
ואפילו אם עוסק פעם בפנימיות התורה, הרי הוא מקציב לה שעה מועטת מזמנו, בשעה שלא יום ולא לילה, כמו שהייתה חס ושלום דבר שאין צורך בו.
זה מפני שכתוב והגעת יום יום ולילה, אז לכן לא יום ולא לילה, כי לא מחוץ אלי, לא מקבלים את העיסוק בפנימיות התורה, בבירור של תכונת ההשפעה שבאדם, לא מקבלים את זה כדבר העיקר. אלא העיקר זה רק המעשה, ללא כוונה, ללא מטרה. המבוררת הזאת, שלהגיע להשתוות הצורה עם הבורא, שאני צריך להשתנות.
הוא נמצא גורם בזה להשפיל ולהוריד מטה-מטה את פנימיות העולם, שהם בני ישראל, ולהגביר את היצוניות העולם עליהם, שהם אומות העולם. וישפילו ויבזו את בני ישראל, וישיבו את ישראל כמו שהיו דבר מיותר בעולם, ואין לעולם הפץ בהם, חס ושלום.
וכל זה מפני שישראל בעצמם, הם אילו את אומות העולם, חלק החיצון שבעולם, חלק החיצון של התורה, למעלה מחלק הפנימי של התורה, מחלק הפנימי של הנשמות, וכן הלאה. זאת אומרת, מי בעצם הופך קערת פיה? מי? הישראל בעצמם. ואז הם בעצמם גורמים שכל האומות העולם יהיו נגדם. ברור? ואין זה לא? מה? לקרוא עוד פעם שאתה תשמע?
אני לא מבין מה זה להעדיף. יש פנימיות, פנימיות, חיצוניות, חיצוניות. מה זה להעדיף פנימיות על חיצוניות?
יש גוף ונשמה. גוף זה נקרא רצון לקבל. אני לא מדבר על גוף פיזיולוגי שלנו. זה בהמה. זה דרגת חי. אני מדבר על דרגת האדם. דרגת האדם זה אין בעולם הזה. מה זה נקרא אדם? לפי שיש לו ידיים, גם יש לקוף. רגליים, גם כן יש לתרנגול. עיניים, מה זה נקרא אדם מעל הבהמה? האדם מעל הבהמה זה שיש לו אפשרות להתעורר להשגת הבורא. זה חי שבו קיימת רצון כזה פנימי שיכול להתעורר להשגת הבורא, לחיפוש מי הוא המקור שלי, ולכן הוא מתפתח אותו החי. פתאום יש לך קוף מוזר, התחיל לחפש, שואלים אותו כולם, כל הקופים היתר, מה אתה מחפש ביער שלנו? איבדת משהו? כן? הוא אומר, את החי אני מחפש, את האבא שלי אני מחפש. איזה אבא? זה האבא שלך. כן? אולי או זה או זה, אתה יודע, בין קופים זה לא ידוע בדיוק. זהו, כן? זהו. הוא אומר, לא, יש עוד משהו שאני מחפש, מקור שלי. יש משהו שאני מרגיש שחסר לי בחיים. לדעת בשביל מה ולמה אני חי. רק את הבננות אני צריך, או עוד משהו. אני קשה לי בלי זה. בלי מה, לא יודע בעצמו. אבל משהו. טעם בחיים אין לי. מה זה טעם? תראה איזה בננות. תראה איזה יש לך דיוקים למיניהם. תאכל משהו, תראה, הכל לפניך. לא, יש לי חוץ מאוכל עוד משהו. חיסרון. נוסף. החיסרון הנוסף הזה, אותו אנחנו קוראים אדם. למה? כי הוא רוצה להידמות לבורא, בעצם הצורה שלו, טבע שלו, החיסרון הפנימי הזה. כן? והקוף הזה מתחיל לחפש. לפי החיפוש הזה, שהוא לא יודע ולא מבין, אבל משהו שמחפש, החיפוש הזה מתלבש בהתפתחות האגואיסטית בינתיים. אז הוא רוצה יותר להרוויח, יותר להצליח, יותר במשהו לעשות, לבנות. הוא מתפתח משך אלפי שנים, מאות אלפי שנים. כן? הוא מצליח בחקלאות, בתעשייה, בקשר בין בני אדם, מגיע לכל מיני דברים. ובכל זאת אף פעם לא מרוצה. הוא לא מרוצה מפני שבכל הרצונות האלו נמצא בפנים שם רצון להרגשת הבורא. והוא לא מבין את זה, כי הרצון הזה עדיין לא מגולה, הוא מלובש ככה, כמו בכמה חולצות, כן? לבושים. מלובש בכל מיני רצונות אחרים, שנראה לו שהוא רוצה לגלות יבשות, ורוצה לגלות בכלל חוקים, מה זה בשמיים, מה זה מתחת הקרקע, מה זה בתוך הלב של החבר, מה זה בתוך בכלל. הוא רוצה לדעת חוקי העולם, נראה לו. ואז הוא מפתח מדע, טכנולוגיה, אבל זה לא חוקי העולם. אחרי זה הוא רוצה לגלות, רק זה הדרך שלו, זה השפה שהוא ככה מבין. אחרי כל החוקים האלו, מדע, פילוסופיה, כל הדברים, הוא בעצם רוצה לגלות את המקור המציאות. וכך קוף הזה הופך להיות יותר ויותר ויותר קוף מוזר. וקורא לעצמו בני אדם, כן, אנוש. יש הרבה לזה שמות. עד שמגיע למצב שהרצון הזה הפנימי מתחיל להתבהר בו יותר, ואז הוא מתחיל לחפש כוחות בטבע שמנהלים אותו, כוכבים, מזלות, כל מיני סימנים, מחפש אותם בתוכו, מחפש בתוך העצים, בתוך אבנים, בתוך כוכבים, משהו. שום דבר לא מוצא. אבל בונה מזה כל מיני תיאוריות משלו. עד שמגיע למצב שהרצון שלו בינתיים פנימי הזה קצת יוצא החוצה, מתגלה יותר ויותר ויותר, ואז פתאום בין אלפי קופים מתברר קוף כזה אחד שנקרא אדם, אדם, כן, שקראו לו כך במקרה כביכול, כן, שהוא ברצון שלו משיג את הכוח העליון הזה. היה לו רצון כנראה כל כך גדול שהתגלה לו אותו הכוח שסובב את כל המציאות, את כל הכוכבים, את כל בני אדם, את כולם, 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 כולם. וכוח הזה הוא גילה. לכן הוא נקרא אדם הראשון. הראשון שקיבל צורת אדם, הדומה לאותו כוח. ולפי דמיון שלו, ההתאמה שלו לאותו כוח, כך גילה את הבורא. ואחריו כבר התחילו עוד תקופים ככה להתקדם לכיוון זה, ונעשים אדם. 20 דורות מאדם עד אברהם היו כבר כאלו שהצליחו להגיע לדרגת האדם. כל היתר נקראים מות העולם. אתם קרואים אדם ולא מות העולם. זהו. זאת אומרת, בכל הסוג הזה של קופים, יש בהם נטייה לגילוי הכוח העליון. זה האגו בעצם בינתיים מלווה אותם אליו, לאותו הכוח העליון. והם מחפשים בכל מיני צורות איך לחיות יותר טוב, איך להשיג. עדיין זה נסתר. זה כמו שאתה מבלבל את הילד, שאתה רוצה שהוא יעסוק במשהו טוב, אבל בטוב הזה הוא לא יכול לעסוק, אז אתה מלביש את הטוב הזה בכל מיני צורות כאלה שבכל זאת תתקרב עליו. כן? זהו. אז כך עושים. ואז על ידי האגו שמתפתח, בכל הקופים האלו, הם מתחילים יותר ויותר ויותר להתקרב לצורה ששואלים מה טעם בחיינו. מתוך האכזבה, מתוך הבעיות, מתוך כל מיני מצבים. וזהו, וכך כך מתקדמים. עד שמגיעים למצב שזה כבר נעשה בבבל, שהיה ביניהם איזו התקוטטות גדולה, שמתוך זה הם כבר לא ידעו מה לעשות. הם כולם, תראה שמה שקרה בבבל, הם כולם התחילו לצעוק, רוצננו לדעת את מלכנו. זה כבר קופים שהגיעו להתפתחות. תראה איזה התפתחות. מאות אלפי שנים עבר בהתפתחות הקופים, עד שהם הגיעו למצב שבבבל הם מתחילים לצעוק, אנחנו רוצים לדעת את הכוח העליון. אנחנו עכשיו נבנה מגדל עד השמיים, או בפנימיות, או בחיצוניות, גם בעבודה פנימית הייתה להם. זה לא סתם, הם היו פרימיטיביים כזאת, כאלו שבנו רק את הזיקורת הזה. אין, ו... אני לא יודע איך זה בעברית. זה נקרא זיקורת. מגדל בבל, כן, אבל זה ככה. ועשו שם עבודה ופולחן והכל, אבל זה בעצם עבודה רוחנית. תראה מה שידעו לעשות במצרים. כל מיני כאלו הדברים. הם עבדו עם הכוחות הטבע. אמנם בצורה אגואיסטית, אבל... כי ענב ושורש, כל מיני חכמי הפרו ידעו לעשות מה שחכמי ישראל. זה כנגד זה. אתה מבין? נחש, מטה וכל מיני דברים, דם, מים וכו'. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? שהקופים האלה, הם רצו לגלות את הכוח העליון, רק לא ידעו מאותה המגמה שהייתה להם אלפי שנים בהתפתחות הטכנולוגית, סוציאלית וכן הלאה וכן הלאה, הם רצו הלאה להמשיך. ונתקעו במצב שהגיעו למשבר. בצורה כזאת אי אפשר. בצורה כזאת אי אפשר להשיג אותו. אבל הם היו במגמה לזה. הם רצו. זה הייתה כל המגמה שלהם. ותראה איך שהם היו חיים. הם היו חיים יחסית בצמצום הגשמי. היה להם מספיק שם. מים, לחם, דגים יבשים, בצל, שום, כאלה דברים הכרחיים. זהו, זה מה שהיו חיים. והעבודה הזאת הייתה. זה עבודה להשיג את הכוח העליון. לשלוט עליו לא חשוב מה לעשות, אבל עבודה. זה נקרא מבבל והלאה, אפשר להגיד שהקופים האלה הפכו להיות לאיזה לא בני אדם, הם עדיין לא בדרגת בני אדם אמיתית, אבל הפכו להיות למשהו המכוון, נעשה בהם שינוי לכיוון השגת המקור, כוח עליון. ואז מאז התחיל להתפתח כבר שיטה, אז איך להשיג את הכוח העליון? כי בהשגתו אנחנו נדע אמת. זאת אומרת, לא חשוב נעים לא נעים, נוח לא נוח, אני לא משתוקק לחיים נוחים או משהו, אני רוצה לדעת אמת. והתחילו אז ללכת לזה. רק מה? כדי להסיק הלאה את הכוח העליון, אפשר רק על ידי האגו עוד יותר גדול. צריכים להתקדם עוד שלב. ואז בבבל הם קיבלו תוספת האגו, ומתוספת האגו הזה חלק קטן יוכל לעלות מעל האגו הזה, ואז נעשה כגלגלת עיניים והצטרף לאברהם, וחלק גדול, פי כמה וכמה, זה נגיד משלוש מיליון 5,000 הלכו עם אברהם, וכל היתר לא יכלו לעשות שום דבר עם האגו שלהם, הם שכחו על מטרת החיים, על זה שרצו לעסוק, להשיג על המגדל בבל את הכוח עליון וכן הלאה, הם נפלו תחת האגו שלהם והתחילו להתפזר בכל על פני כדור הארץ לסדר את החיים שלהם. זהו, זה תוספת האגו, כך חילק אותם לפנימיות וחיצוניות לשני חלקים. ומאז ועד היום הזה הדברים האלה הם כך מתקדמים. חלק הקטן הזה שנקרא בני אברהם נגיד, כן? בית אברהם הם קראו לעצמם בהתחלה, אחר כך ישר כן, ישראל. חלק הזה הוא מתפתח מעצמו, עד שמתקן את עצמו, גלגל את העיניים, שחייבת להיות מתוקנת. וחלק ההוא, אך הוא גם כן צריך להיות מוכן לתיקון. הוא לא יכול לתקן את עצמו רק על ידי גלגל את העיניים, שתהיה מתוקנת. אבל הוא חייב להיות מוכן לתיקון. זאת אומרת, הוא צריך לעבור גם כן משברים גדולים, אכזבות, כדי להצמיד את עצמו לגלגל את העיניים, להיות מוכן לתמוך בגלגל את העיניים, וזהו. ובזה נקרא, כמו שכתוב בישעיה הנביא, שלוקח בני ישראל על כתפיהם ומביא אותם לבית המקדש. לקחת אותם ולהביא אותם, כן יכול. לבצע פעולה, לא. הגלגל את העיניים, בכל זאת זה, זה המעבר בינו, בין חלק הזה של אחאב, בין אומות העולם לכוח עליון. אבל ביחד כך הם משיגים את התיקון השלם. כן.
מה זה להעדיף פנימיות על חיצוניות? נגיד אותו קוף, אני לא יודע מי, שהוא העדיף פנימיות על חיצוניות. מישהו שהוא לומד קבלה?
שאלה על מטרת החיים, מה טעם בחיי? מה טעם בחיי? בשביל מה אני עושה את זה? אני הולך עכשיו לחרוש שדה כדי לחיות. בשביל מה כדי לחיות? בשביל מה לחיות? אני הולך עכשיו לפתח תעשייה, לפתח מדע, תרבות, חינוך, מערכות פוליטיות, לגלות יבשות, לצאת לחלל. בשביל מה אני עושה זאת? בשביל מה? למה? למה? היום יש לך בעולם, לפחות חצי מהעולם, שנמצא בייאוש. בייאוש. התרופות נגד ייאוש מקבלים יותר מחצי העולם. יש כאלה שבמקום תרופות מעדיפים את כל מיני סמים קלים ועוד ועוד, אלכוהול וכן הלאה. זה סימנים של חוסר עונים. מה זה חוסר עונים? אין תשובה על השאלה הפנימית שבאדם, בשביל מה אני חי. סך הכל. אנשים לא מודעים לזה, אלא ככה, ריקנות. אם היית מוריד את הטלוויזיה, כל מיני כלי תקשורת האלה, כל הבלבול שמבלבלים אותם, ממלאים להם כל השעות, שהוא חייב לקום בשש בבוקר, ולחזור לעבודה בשבע שמונה בערב, ועוד לעשות להספיק משהו, ואתה מבין, בכוונה, כך ממלאים את האדם, לא בפני שצריכים את התפוקה שלו. אלה מפני שחייבים לנתק אותו מאותה השאלה שמתעוררת מצד הטבע. בוא, בשביל מה אני חי? ושאלה הזאת היא מאוד מסוכנת. זהו. היום, לפי מה שאני רואה בעולם, אתה יכול להדליק ככה עם גברור אחד. כל האנושות עם אותה השאלה. רק אף אחד לא רוצה לשמוע אותה. כי מפחדים להרגיש כאב גדול. שכל החיים יהיו ככאב אחד. מי רוצה את זה? אם אני מתייאש ממשהו אחד, אז יש למשהו שני, ממשהו שני, אז יש למשהו שלישי. כאן זה ייאוש טוטלי. זה, אם תתחיל בזה לעסוק, יארגו אותך. אני מבטיח. אני מבטיח לך. ויהיו צודקים. כי אתה מעורר בכל האנושות כאב שאין אליו שום תרופה. ולכן, תראה מה שהאנושות עושה כדי לא להרגיש את הכאב הזה. הטיולים, הבלבולים, הטלוויזיות, קולנוע ואופנה, ואיך שמבשלים בכל הערוצים לך, ומה לא. תעשה מה שאתה רוצה, רק אל תרגיש את הכאב הזה. כי נגד כאב הזה אין לאנושות שום מענה. בשביל מה אני חי זו בעיה. אז זאת, אבל זאת השאלה שהיא בכל זאת מתעוררת, ולמרות שעובדים הרבה אנשים, פוליטכנולוגים וסוציולוגים וכו', על זה כדי לדכא את השאלה הזאת, אבל זה לא ילך, כי זה נגד תכלית הבריאה. אלה אנחנו צריכים להתבשל בפנים, וודאי שזה תלוי בהפצה שלנו, כן? אבל אנחנו כמפיצים, אנחנו מפיצים תרופה לפני המכה. אחרת לא יאהבו אותנו. אני לא בא לאיזה קהל ואומר, מה אתם חיות, איך אתם חיים, למה ככה לחיות, האם כדאי לכם לחיות, מה זה צורת החיים שלכם וכן הלאה. אני לא יכול להגיע בצורה כזאת. זאת אומרת, זה שהם מרגישים את זה כך, או שירגישו, זה נכון. אבל לא שאני בא אליהם, אני בא אליהם ואומר לא, אני מביא להם חיים מתוקים, שלמים, ממש הרגשת הנצח, וכולי וכולי וכולי, שלמות. את זה אני מדבר, זה, כך אני מדבר אליהם. מיד מקדים תרופה למכה. אתם יפים, אתם שלמים, אתם מיוחדים, אין גבול מה שאתם מסוגלים וכן הלאה וכן הלאה. אתה צריך לרומם אותם כמו ילדים קטנים, אחרת אתה הורס אותם, אף אחד לא ישמע. ואז אחרי זה אתה מתחיל להסביר, אבל שיש לך בידיים באמת כאן אידיאולוגיה ושיטה ברורה איך, למה זה קורה לכולנו ואיך לתקן את המצב מצד אחד, ומצד שני ממש שיטת התיקון המעשי, שבוא עושים מיד ומתחילים להרגיש שינוי לקראת הטוב. זה חייב להיות בידיים, ואז לצאת. כן.
עכשיו אנחנו נמצאים לפני פעולת הפצה, נגיד. מה זה נקרא שבתוך פעולת ההפצה מגביר תרחתו בפנימיות התורה?
אנחנו צריכים להיות מכוונים למטרה. למה אנחנו עושים זאת? שלא כדי לרחוש איזשהו מין הצטיינות בעולם הזה במשהו, אלא אך ורק כדי לעשות נחת רוח לבורא, בזה ש יותר ויותר נשמות מתרוממות להכיר אותו, להתחבר ביניהם כדי שיתגלה ביניהם, כי זה בעצם התענוג שלו. כן.
אז גם פעולת ההפצה עצמה היא כבר בכיוון הנכון. אז גם היא משרת את המטרה. אז מה זה נקרא? זה להעדיף על זה. מה יש פה להעדיף על מה?
בפעולת ההפצה, מה זה נקרא להעדיף פנימיות על חיצוניות? שאני חייב בכל מעשה ומעשה שלי כל הזמן לעבוד על הכוונה כעיקר, ובלי כוונה לא לעשות שום מעשה. שחייבת להיות הכוונה כמובילה, כמקדמת את כל המעשים.
אבל גם המעשה שלי הוא מקדם.
לא. הוא מקדם אולי בחיצוניות, אבל לא יצא מזה שום דבר, אם לא, אם לא תהיה כוונה לפני זה.
מה לא יצא?
שום פעולה נכונה מהמעשה, תוצאה יפה מהמעשה לא יהיה. תראה כמה שבעולם עושים מעשים, ומה יוצא מזה. אני לא רואה תוצאות טובות. למה? כי הכוונה היא, לא, המעשים האלה לא מכוונים לאותו כיוון, לא הולכים לקראת מטרת הבריאה, שכל הטבע נמשך לפי אותו קו. אם אני רואה איך כל מיני מעשים האלה, באיזה זווית, באיזה יחס כלפי המגמה הכללית שפנימיות הטבע נמשך לזה, אני רואה, זה ילך או לא ילך, או בכמה אחוזים. אתה יודע מה זה פרויקציה? כן? שאם יש לי, יכול להיות קילומטר, אבל הוא עומד בעקום, אז כמה יש כאן, נגיד מטר ממנו, תוצאה, כן? נו, מה מזה שהוא קילומטר בגובה? התוצאה ממנו זה רק מטר.
אפשר לתאר מה זה בפועל, כי באופן כללי ברור שזה הכוונה, אבל מה זה אומר, מה זה פעולה מתמדת, מה זה להגביר תרחתו בפנימות התורה, להעדיף את זה, מה זה, כל הזמן צריך לעשות את זה,
לא
מה זה?
לא, הבעיה היא שהכוונה היא אותה פעולה הפנימית שלי, שבה אני צריך להיות דבוק כל הזמן. אני כל הזמן מכוון, אני נועל את עצמי לבורא. עכשיו, באיזה צורה לבורא? לגלות אותו, לעשות לנחת רוח, לפרגן, מה אני צריך לעשות עמו, ואיזה צורה אני עושה, מכוונות שלי על אלו, מיני שככה מתבהרים בי, מתעוררים בי, אני בוחר פעולות, שפעולות האלה יכולות לממש את הכוונה. הכוונה בעצמה זה סתם שד, זה רוח, זה לא, לא, אין, אין, אין ממנה שום תוצאה, היא חייבת לרכב על המעשה. אז אני חייב לעשות מעשה בהתאם לכוונה, אבל הכוונה קודמת, ראש פרצוף. כן.
אבל אם גם הפעולה המעשית שלי, היא גם משרתת, היא גם מאותו כיוון, לא, למה היא פחות לא, קדושה לא, מהפנימיות?
לא, לא, נכון. הפעולה שלך, אם היא ללא כוונה נכונה, יכולה להיות פעולה הפוכה, כי הכל מתברר בכוונה. לא יכול להיות שיש פעולה מועילה אם היא ללא כוונה נכונה, כי כוונה היא הפועלת ולא המעשה. המעשה שלנו אנחנו עושים לא כדי לממש את הכוונה. הכל בכוונה התברר והכל בזה נתקן. אלה מעשה אנחנו צריכים כדי לעצמנו בעולם הזה לקבוע את המצב בלבד, כדי לרשות לאגו שלנו, לרצון לקבל, להחליף מדרגה. מעשים לא צריכים, האמת. אם תוכל להגיע למצב שאתה תעבוד בכוונה, אתה תראה עד כמה שרק הכוונות שלך הם יפעלו את הכל. הם יפעילו את העולם. טוב, ניקח מישהו מחול.
אוליבר מניו זילנד שואל, בחיצוניות החברים שלנו מאוקראינה עומדים בפני מלחמה. מה הפנימיות של זה? איך אנחנו יכולים לעזור להם, כי הם חלק מהנשמה שלנו, ואנחנו רוצים שהם יהיו בטוחים ולומדים אצלנו?
אנחנו צריכים להפעיל כל הכוונות שלנו, רצונות שלנו, בסך הכל שיהיה לכולם שלום ויכולת לעשות עבודה רוחנית. אתה לא יכול לחשוב על השלום בעולם, באומה, באיזשהו מקום, או בכל העולם כולו, אם זה לא מחובר למטרה שכל האנושות צריכה להגיע אליה. ודאי שמה שקורה, זה קורה גם כן מאותה סיבה שצריכים כולם לנוע עליה, לגילוי הבורא. אבל תלוי בנו, כמו שאנחנו עכשיו למדנו, בכל החברים שלנו שבכל העולם, עד כמה שאנחנו נפעיל הרצון שלנו משותף, על זה שאותו הקונפליקט, איך קונפליקט בעברית? אימות. אותו אימות בתוך המדינה, ובין אוקראינה לרוסיה, הוא יגיע לפתרון בצורה הנכונה הרוחנית. אנחנו צריכים בכוונות שלנו, בתפילות שלנו, מה שנקרא, לסייע לזה. כי בעצם זה מצביע סך הכל עד לחוסר תיקון. והתיקון הוא יכול להיות רק על ידינו. בלי להיכנס לפוליטיקות, בלי להיכנס לשום דבר. רק אמרתי לפני יומיים שדבר הזה הוא מסוכן מאוד. וכדאי לנו באמת כמה שיותר לחשוב על פתרון היפה והטוב. לא. נו, מה עוד שם?
ולד מקייב בדיוק שואל על זה, והוא אומר, איך עלינו במשך היום להיות בפנימיות בינינו? איך להעדיף אותה על פני המציאות החיצונית אשר מתקדמת באיתו?
אנחנו צריכים להיות בכל העולם מחוברים עם קבוצת קייב, לא בקווי תקשורת, שזה ממש אסור לשגע אותם עם כל מיני, אנחנו אלא ככה בכוונות. אם מתגלה משהו בעולם שלא קשורה אלא פחות מהנורמה, שגם הנורמה של העולם זה לא נורמלי, אבל נגיד זה סימן שאנחנו נמצאים בפיגור של התיקון. אדם צריך להיות שאני אחראי על העולם, שהעולם קיים בשבילי, אז מה זה בשבילי? זה העולם שלי, אני חייב להביא אותו לתיקון. ולכן זה לא חשוב מה שרחוק או קרוב האומה הזאת או בכלל מדינה הזאת, פעם ראשונה אולי אני שומע עליה שהיא קיימת. כן, אני זוכר שהיו בעיות בגרוזיה, כן? אז באמריקה צעקו, מה זה אנחנו לא עושים מלחמה? כבר בג'ורג'יה שם הרוסים מתנפלים או משהו כזה, כן? הם חשבו שזה בסטייט, כן? אז היו גם כאלה, אתה מבין? ובכלל לפי הם חשבו שזה אחרי ניו ג'רסי נמצא משהו כזה. בקיצור, זה התימה היא כזאת. אז מה אני רוצה להגיד? שאנחנו צריכים לדאוג שבכל זאת כל הדברים האלה יגיעו לפתרון היפה. תלוי בנו. קבוצה או מה? כן. אחורה.
בנוסף לזה רב, לגבי החברים מקייב, אם נניח יש איזשהו מצב שחברים מחול יכולים לעזור להם ורוצים להתארח לאיזו תקופה, אפשר?
כבר אמרתי להם מראש. אם המצב חס ושלום יהיה מסוכן, כאן זה הבית שלהם, הם יכולים לבוא, אנחנו נסדר אותם. זהו. יש עוד כאלה שרוצים להזמין אותם?
לניו יורק, היה איזה כמה פניות לניו יורק, אם הם רוצים לבוא לארח אותם לאיזה משפחה או שניים.
בסדר, נקווה שנסדר. אני חושב שיותר קל לנו כאן, בישראל, לעשות זאת, משהו בניו יורק. שיבואו לכאן, אם יש סכנה, שישקלו בינתיים, אבל ודאי שאנחנו חייבים, זה ברור, אין אפילו, אין שאלה. לא קייב, הכוונה מכל האוקראינה. איפה שהחברים שלנו מרגישים את עצמם לא נוח ולא טוב, תבואו למקום של... תבואו הביתה, בקיצור. ובזאת...
הודעה עד לפני סיום. מכללת קבלה לעם, ערב פתוח. לרגל פתיחת סמסטר אביב 2014, אנו שמחים להזמין אתכם לערב פתוח של מכללת קבלה לעם. יום רביעי הקרוב, 5 במרץ, 7 בערב, בסניפי המכללה ברחבי הארץ. הכניסה חופשית, לפרטים 1-700-509-209. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
אשרי הנער שהזכי לשמוע בקול רב, בקול רבו. אשרי הנער שהזכי לשמוע בקול רב, בקול רבו. אשרי העם שככה לא, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לא, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי הטף והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם. אשרי הטף והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה. אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי בניו אשרי בנותיו, להם רואה הוא נאמן. אשרי בניו אשרי בנותיו, להם רואה הוא נאמן. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו.